הגענו לדף קי"ב עמוד א' בשורה הראשונה. בסוף הדף קודם ראינו דבר רמי בר חמא שהוא דייק מהמשנה שרשות יורש כרשות לוקח. ופה הגמרא מביאה גרסה אחרת שהוא דייק את זה מהברייתא ולא מהמשנה. רב אדר בר אבא מתני להא דרמי בר חמא אהא על הברייתא הזאת. יורשים שהניח להם אבי מעות של ריבית שקיבל שלא כדין, אף פי שהם יודעים שמדובר על מעות של ריבית, אין חייבים להחזיר אותם. אמר רמי בר חמא, זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי. חפץ העובר לשתי הראשים נחשב כשינוי רשות, יש פה גם ייאוש וגם שינוי רשות, כאילו האב מכר את החפץ לאדם אחר, לכן קנו הבנים את המעות הריבית, לא חייבים להחזיר אותם, אפילו, אפילו המעות קיימות בעינן. ורב החולק, אז הרב אמר לעולם אם מלאך רשות יורש לאב כרשות לוקח דמי, ושאני אחא דאמר קרא אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, וכי אחיך עמך, כלומר אם לקחת נשך ותרבית, אהדר וכיהך דנכי בעדך, תחזיר לו ללווה את מה שלקחת, כדי שיוכל לחיות עמך. זה הפסוק בעצם לחיוב השבת הריבית. לדידי כמה זה רחמנה, בעצם התורה מזהירה רק את המלווה, הוא עצמו שיחזיר את הריבית. לברי לא מה זה רחמנה, לבנו התורה לא הזהירה על כך, ולכן לא חייב להחזיר את מי הריבית, אבל לא בגלל שרשות כי לא לוקח דמי, אדרבה, רשות יורש לאו כי שלא לוקח דמי. מה דמתנה הברייתא, מי שלא לומד דברי הברייתא, כל שכן המתניתין, עוד יותר למשנה, כי משנתנו כפי פשוטה עוסקת במקרה שהגזלה עדיין קיימת ביד הבנים. אז עוד יותר צריך שהם יחזירו את הגזלה, כי הגזלה הזאת קיימת. אלא אם כן, נאמר שהירושה נחשבת כשינוי רשות. ומאן דמתני לאו מתניתין, מי ששונה את דברי רמי בר חמא על המשנה, אז אבל הברייתא רמי בר חמא כרב מתני לאו, אבל על הברייתא אפשר להגיד שרמי בר חמא ילמד הברייתא כמו רבה, שטעם שהיורשים פטורים מלהחזיר את המעות, בגלל הפסוק המיוחד, ציווי המיוחד, שרק לא להחזיר את הריבית ולא לבנים. תנו רבנן הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם, מניח לפניהם את החפץ בתורת ירושה, אם הם גדולים חייבים לשלם. קטנים פטורים מלשלם. למרות שהגזלה קיימת והיא שלכת לנגזל, בכל זאת לא יכול להוציא מהקטנים, אלא די גביעת ביתין, אי אפשר לתבוע קטנים בביתין. ואם אמרו גדולים איננו יודעים חשבונות שחשב אבינו עמך, אם אמרו אנחנו לא יודעים איזה חשבונות וכו', אולי אבינו חישב עמך את דמי הגזלה ושילם לך בעבורה פטורים, אומר גם, מה זה הטענה הזו? משום דאמרי איננו יודעים פטורים, אלא כוונה אמרה ואחי כמה גדולים שאמרו יודעים אנו, הם לא טוענים טענת שמע, אלא טענת בריא, פנים גדולים שאמרו יודעים אנו חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פש לאן גבי ולא מידי, לא נשאר לך אצלנו שום דבר, אצלו שום דבר, יודעים שהוא חישב כבר את הדברים, ולא נצלל שום שום דבר, אז אכן פטורים. טוענים פה טענת בריא. פרייתא נוספת, תניא אידך, הגוזל ומאכיל בנה פטורים מלשלם, מניח לפניהם ואכלו בין גדולים בין קטנים חייבים. קטנים הם חייבים, ולא יהיה לדעה זה כזו, כי הרי חייבים אי אפשר, איך אפשר לחייב אותם? אפילו נכנסים לחצר הנגזל, מזיקים אותם פטורים מלשלם, לא יהיה יותר ממזיק וכולי. אלא מרפא באחיקה, מניח לפניהם ועדיין לא אכלו, כלומר, עדיין לא אכלו את החפץ, אז בין גדולים בין קטנים חייבים. מכיוון שהגזלה עדיין קיימת, הם חייבים להחזיר אותה, כי עדיין לא יצא מרשות בעליה. עכשיו אמר רב, הניח להם אביהם פרה שאולה, כלומר אביהם שאל פרה ומת לפני שיגמר זמן השאלה, משתמשים בה כל ימי שאלתה, כל זמן, כל משך הזמן שאביהם יכולה להשתמש בה, הם יכולים להשתמש בזה. כי הפרה הזו הייתה קנויה לאביהם להשתמש בה עד אותו הזמן, והבנים יורשים את זכות אביהם. ולמרות ששואל חייב באונס, אם הפרה מתה, אין הבאים חייב באונסיה, כי הם לא שאלו את הפרה ולא קיבלו את חיובי שמירתה. כסבורים, אם טעו הבנים וסברו שהפרה של אביהם היא הוטבחוה ואכלוה, חשבו שזה של האבא וטבחו ואכלו, אז משלמים לבעלים דמי בשר בזול. כלומר, שני שליש משווי בשר הנמכר בשוק. וגם את האור יחזירו לבעליו. הניח להם אביהם החיים, נכנסים חייבים לשלם. אז קודם כל על הפסקה שכסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה משלמים בשר בזול. למה זה ככה? הבנים לא חייבים לשלם את מלוא דמי הפרה, לא עומדים גזלם, לא עומדים מזיק. לא כי גזלנים, כי הם לא התכוונו לגזול אותה, וצריך שיהיה כוונה לגזול. וגם לא, לא מישהו מזיק, כי הם אנוסים על זה כזה, לא ידעו שהפרה עניין של אביהם. אז אי אפשר לחייב אותם, אלא משום שנהנו מממון הבעלים, והם מחייבים אותם לשלם מלוא דמי הבשר, כי לא היהודים שיצטרכו לשלם את הבשר, יכול שלא היו אוכלים אותה. לכן חייבים לשלם את דמי בשר בזול, שזה שני שליש ומחירו המלא. עכשיו לגבי המשפט האחרון, ניח למביא מחיוב נכסים חייבים לשלם, איקא דמתני לרישא, יש מפרשים שמתייחס לדברי הרישא, הניח להם אביהם פרה שאולה מתה אין חייבים באונסיה, על זה הוסיף רבה שאם הניח להם אביהם נכסים שיש להם אחריות חייבים באונסיה, כי חיוב אונסי מוטל על השואל מזמן השאלה, בעצם נמצא שהם השתעבדו נכסי אב וחיוב זה בחייו, כבר מזמן השאלה, והקדמתי להסיפה, יש אומרים לא, יש פרשים שדברים אלו נאמרו על הסיפה, כסבורים, כסבורים של אביהם, וטבחו ואכלו, המשלמים את בן בשר בזול, על זה הוסיף רבה שאם הניח להם אביהם נכסים שיש להם אחריות, אז גובה המשאיל מנכסים אלו את כל דמי הפרה, לא רק, ולא רק דמי בשר בזול. אז מה, מי שמפרש על הרישה, מה דמתנה לה הרישה? שאפילו אם הפרה נאנסה, אז גובה מנכסי האב, כל שכן הסיפה, כשהבנים תבחרוה ואכלוה, שהמשיל גובה מנכסים משועבדים. ופליגת רפאפה, חולק לרפאפה שרובה נראה, שלפי רפאפה אין השואל מתחייב באונסי משעת השאלה למשעת האונס. הוא חולק, הוא אומר לו, כבר משעת, לדעת רב ברור שמתחייב השואל באונסי כבר משעת השאלה, לכן השתעבדו הנכסיו לחיוב האונסי. מה דימדתי להסיפה, אז אבל הרי שאלו, והיינו את רפאפה, זה כפי רפאפה, מה אמר רפאפה? אדם רפאפה, הייתה פרה גנובה לו, גנב שהייתה ברשותו פרה גנובה מלפני שבת, הוא תפחה בשבת, חייב לשלם תשלומי חמישה. למה שכבר חייב בגניבה, הוא חייב לשלם קרן לגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. למרות שחיוב הכנס חל בשעה שהוא עובר לאיסור שבת, הוא מתחייב מיתה. לא אומרים בכנס, כי אם לבדירה במילה, למת הוא משלם. הייתה פרה שאולה לו, הוא תפחה בשבת פטור, כי איסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד. כלומר, תביחת הפרה שלמעשה גניבתה ברשות בעליה נעשתה יחד עם איסור שבת. חיובו של השואל עבור הגניבה זה החיוב הממוני. לכן הוא הוהג בו הכלל שקים לבדירה במיני. מכיוון שחיוב התשלום עבור הפרה חל בשעה שהוא עובר לאיסור שבת, הוא פטור מלשלם, כמו שאמר עכשיו. מדברי הרפאפ אנחנו רואים שהוא סובר שחיוב השואל חל בשעת מיתת הפרה. זה שונה מאשר בשעת השאלה. לכן אמר הרפאפ שאם באותה שעה שטבחת הפרה נתחייב השואל מיתה, הוא פטור מהתשלומים. אבל אם אומרים שכבר בשעת השאלה נכנסה פרה לשעת השואל, אז באותה שעה הוא מתחייב באונסיה, אז לא היה שואל נפטר מתשלומים במקשת טבח בשבת. שלמדנו במשנה שאדם שאוכל חפץ שנגזל לידי אדם אחר פטור מלשלם בעליה. מה המקור לכך? תנו רבנן והשיב את הגזלה אשר גזל. מה תלמוד לומר? שגזל יחזיר כאין שגזל אותו, כלומר שהגזלה עדיין קיימת. אבל אם אין הגזלה קיימת פטור. עכשיו ברור שהתורה לא התכוונה לפטור את הגזל עצמו מלשלם במקשת הגזל לא קיימת, הוא צריך לשלם את שווי הגזלה. לכוונה לבניו או מישהו אחר, מישהו אחר מלבד הגזלן שאכל את הגזלה. מכאן אמרו חכמי הגוזל ומאכיל לבניו פטורים מלשלם. הניח לפניהם בין גדולים בין קטנים חייבים, משום סומכוס אמרו גדולים חייבים קטנים פטורים. עכשיו בר חמוה דרבי ירמיה תרא גלי באפי דרבי ירמיה, בן חמיב, כלומר בעצם גיסו של רבי ירמיה, שהוא היה קטן, סגר את הדלת בבית אביו, אחרי מותו, בפני רבי ירמיה, כלומר הוא לא רוצה לתת לרבי ירמיה להיכנס לבית אבא שלו, שהוא ירש את בית אבא שלו. רבי ירמיה טען שחייבים מכר לו את הבית, או נתן לו במתנה, ורצה להחזיק הבית. עת הלכם את רבי אבין, אמר לו רבי אבין, שלא הוא טובה, סך הכל, הוא יורש את אביו. אמר לוואי מה איתן הצדד, אחזיקה בחיי אבוה, הרי אני יכול להביא עדים שיעידו שהחזקתי הבית עוד בחיי אביו. אמר לי רבי אבין, ומקבלים עדים שלא בפני בעל הדין? הרי אפילו אי אפשר לקבל שלא בפני בעל הדין, אז גם מכזה נוכל לקבל עדות כנגד הקטן, קטן לא נחשב, הוא נחשב כמי שלא נמצא, איך אפשר לקבל? אומרת הוא אבחי, לא ואק תעני בין גדולים בין קטנים חייבים. אתה רואה שאפשר, אם הגזל נניח את הגזלה לפני בנה בתורת ירושה, אז אמר לי הרי מחלוקת סומכוס בצדך, והסומכוס חולק על זה. אז אמר לו רבי ירמיה, איכפה לכולי עם ללקאי כסומכוס להפקו נדידים, מה כולם התגבשו יחד לפסוק כסומכוס כדי להפקיע ממני את ממוני? כלומר, אז ברור שהלכה לא כסומכוס, הלכה כרבים. הדרך היא גגל מידה בבינתיים התגלגל לדבר, אתה אומרת לקמי בא לפני רבי אבאו, אמר לא שמיע לרחו, מה לא שמעתם על רבי יוסף בר חמה, אמר ביושעיה, אמר רבי יוסף בר חמה, אמר ביושעיה, תינוק שתקף בעבדיו, קטן שלקח את עבדיו, שירש מאביו, ושיסייעו, וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי הוא, אין אומרים להמתין עד שיגדיל. כלומר, השדה הייתה של אבא שלו, והוא אומר, רשתי אותו ממנו וכו'. אז לא מניחים אותו להחזיק בשדה עד שיגדל, שאז נוכל להביא עדים כנגדו, אלא עכשיו דנים איתו. לא אומרים לו להמתין עד שיגדיל, אלא מוצאים מידו מיד, וכשיגדיל יביא עדים ונראה אם הוא שלו וכו'. מכאן כחכמים, שאפשר להוציא מיד ממון, אפשר להוציא ממון מיד קטן, שהוא מחזיק שלו כדין. גם בקשר רבי ירמיה לכאורה. אומרת, אבל מי דמי? זה לא אותו דבר. התעמוד מפקין המיני, הרי שם במקשר ביושעיה אנחנו מוצאים את השדה מהקטן, אתה לא קיים להחזק דו עבור, מוצאים את השדה מהקטן, אבל לא היה לו חזקה בשדה הזאת. כלומר, השדה הזאת לא היה מוחזק בידי אביו. פה, הבית הזה היה של אבא שלו וירש אותו. איך הדעית לחזקה דו עבור, ביקש יש לו חזקה של אביו, כמו שאמרנו כאן, אז לא, אנחנו לא מוצאים את הקרקע מידו, זה שונה. אמר רב אשי, אמר רבי שבתאי, מקבלו עדים אפילו שלא בפני בעל הדין. תאי ברבי יוחנן. וכי מקבלי עדים שלא בפני בעל הדין? קיבלה ממני רבי יוסי בר חנינא, הכוונה במקרה מדובר שהוא היה הוא התובע חולה מסוכן, או שעידיו היו חולים, או שהיו עידיו מבקשים ללכת מיד הים ושלחו לו, בית הדין שלחו לנתבע שיבוא לבית הדין, ולא בא, זה המקרה. כלומר, שלחו לו ולא בא, זה מתייחס לכל המקרים. זה לא אופן נוסף. כלומר, אפילו אם היו התובע או עדים חולים, או היו עידיו מבקשים ללכת מיד הים, לא יקבלו בית דין לעדות שלא בפני התובע, אם לא הזמינו אותו ואז הוא לא בא. אמר רב יהודה, אמר שהוא מקבל עדים שלא בפני בעל הדין. אמר מה הוא כבר לדידי מפרש לי מיני דשמואל, כי גאון דפתחו לי, פתחו לי בדינה. מדובר שכבר פתחו בית דין את דינו, בעלי הדין כבר אמרו את טענותיהם לפני בית הדין, ושלחו בית דין הנתבע שיבוא, ולא עתה ולא בא. אבל אם לא פתחו לבדינה, לא, מצה אמר לי, יכול אני דיבר לומר לו טוב, אנה לבית דין הגדול, אז אני רוצה בכלל לדון בפני בית דין הגדול שבארץ ישראל. כלומר, יש לו טענה, יכול ללכת לבית דין אחר, אם כבר פתחו, אז כבר דנים בפני בית דין הזה. אומרת, מה יחי, כי פתחו לנמי לא נכון, גם מכן שכבר פתחו בדינו, מצה אמר לדן יכול להגיד לבית דין הגדול הזילנה. אלא מה רבינה, כי גם דנה דיסקה עם בית דין הגדול, הכוונה כשהתובע מחזיק באיגר עם בית דין הגדול. כלומר, בית דין הגדול שלחו לבית דין זה שיכריח אותה נתבע לדון בפניהם. לכן אין הנתבע יכול להשתמט מלקבל את העדות, לכן אם בכל זאת לא בא לבית הדין, הוא פשע בעצמו, מקבל את העדות גם לא בפניו, זה הרעיון. אמר רב, מקיים את השטר שלא בפני בית דין, פה הוא דבר קיום השטר, כמו אדם הוציא שטר חוב כנגד חברו, והוא טוען שהשטר מזויף, השני טוען שהשטר מזויף, אין בעל השטר יכול לקבוע על פי השטר הזה, עד שיקיים את השטר, כלומר יוכיח שחתימת העדים, חתימות העדים לא מזויפות. אחד הדברים שהעדים חתומים עליו, באים בעצמם לפני בית הדין, עדים שזו חתימת ידם. אחרי שבית דין קיבלו את העדות, הם קודמים מתחת השטר, ואומרים תפלטה וכו' וכו'. עכשיו, פה רב מלמד שאם העדים מבקשים ללכת למנת הים, יוכל המלווה להביאן לבית דין להעיד על כתב ידם, למרות שהלווה לא לפנינו. זה הכוונה, מקיימים את השטר שלא בפני בעל הדין. רבי יוחנן חולק, רבי יוחנן אמר, אין מקיימים את השטר שלא בפני בעל הדין. אמר לרב ששת, רבי יוסי בר אבאו, אז ברך תמה, אני אסביר את תמות של רבי יוחנן, שאמר, אין מקיימים את השטר שלא בפני בעל הדין. אמר קרא, נאמר, בניין שור שמית אדם שלוש פעמים, ואם שור נגח וברד בבעליו ולא ישמר, אמרה התורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, כאשר עדים מעידים עליו, ברד בבעליו. אמרה, והלכת מקיימים את השטר שלא בפני בעל הדין, יש פה הלכה, אפילו עומד וצובח, אל תקיימו אותו, מזויף וכו', לא שומעים לו. ואחרי שקיימו את השטר, בית דין הורו ללווה, ללווה, לפרוע את החוב. יאמר, נקיטו לי זימנה, עד מה הייתי נעשה, דמרן להשטר. אם הוא אומר, תשמע, תו לי זמן עד שיביא עדים והוציא את השטר מחזקת כשרותו, אז נותנים לו זמן, נתין עליהם. למרות שעשו את זה שלא בפניו, נותנים לו זמן. יעתת, אם הוא בא בתוך זמן הקצוב, הוא בא. אם לא עתה, נטרין למתין לו עוד שלושה ימים שמושב בית דין, שני וחמישי ושני. והיא לא עתה, אם הוא לא בא, כתבים פתח אליו וכותבים אליו שטר נידוי עד שלא פורע את החוב. 90 ימים. תלתין כמה נורחים לנכסי ב-30 ימים הראשונים לא יודעים לנכסיו, דמריין כתאריך בזוזה ונזב, אולי הוא תורח עבור המאות לפרועת החוב. מציע גם ב-30 הימים האמצעיים, נעמי לא נחתין על נכסי לא יודעים לנכסיו, דמריין דימה לא אשכח למזב הכתאריך מזבין. אנחנו אומרים שמה לא מצא ללוות, והוא בא והוא בעצם תורח למכור את נכסיו כדי לפרועת החוב. וגם בתרי נעמי לא נחתין לנכסי, גם ב-30 ימים האחרונים לא יורדים לנכסיו עדיין, דמריין, אנחנו אומרים, אולי הוא מצא קונה, אבל לוקח גוף וקטרח בזוזה, הקונה עצמו, תורך להשיג מה עוקר, יקנות את החפצי וכו'. אם אחרי 90 יום לא עתה, כתבין הדרכת על נכסה, כותבין פסק דין על נכסה הלווה, שיוכל על מלווה לרדת לנכסיו ולתרום את החוב שלו. ואני מילי כל הדברים האלה, תאמר, הלווה אמר, עתינה עבוד לבית הדין, ואוויר ראי לבית השטר, אביו אמר, לא עתינה לא בא, אז לתר כתבין מיד כותבין את הדרכת על נכסיו. כל זה כשהוא אמר, לא, אני אבוא וכו', ובסוף לא בא. ואני מילי לגבי מלווה, שניתנה להוצאה, והמאות אינם בעינם. לכן נותנים ללווה 90 יום להשיג מעות, אבל נוגע לפיקדון, תבוא אותו להחזיר את הפיקדון, פה הפיקדון נמצא אצלו. אז לאל תרקבים, יד כותבים לדרך את הנכסיו, לא נותנים לו 90 יום. הפיקדון נמצא אצלו, סך הכל לא צריך לתרוח כדי להחזיר את הפיקדון. וככתבים, כשכותבים את הדרך, כותבים אותה רק המקרקל, על קרקעות של הלווה, אבל מטלטלי לא כותבים הדרך. תדין מה שמית ואחילי מלווה למטלטל, שם יחטוף המלווה ויוכל את המטלטלים, כמו יאבל אותם. וכי את ואת הלווה ומאת יסד ומרה ללשטר, כשיבוא הלווה ויביא עדים ויפסול את השטר, לא משכח מידל מיקווה, לא ימצא כלום לגבות כדי להשיב את הממון שניתן ממנו. ועיד להם מקרקע למלווה, אם יש לו מלווה קרקעות, כותבים הדרכת, אפילו למטלטנים. אם יש לו קרקע, אז אפשר לכתוב גם מטלטנים. כי יוכל לווה, אם יוכיח שהשטר פסול, לחזור ולגבות מקרקעותיו של המלווה. אבל באמת מה לא, זה לא נכון, הדרכת המטלטנים לא כותבים, לא כותבים הדרכת כלל על מטלטנים. אף להגיד עיד להם מקרקע, גם יש לו קרקעות, חשיין שם התחשיף. חוששים שמהקרקע תתקלקל ומחירה ירד ולא יהיה בעצם ללווה ממה לגבות. וכי כתבינן, מה אומר עוד הדרכת, כשכותבים הדרכת, מודיעים על כך ללווה, ואני מילד מקרריף. כלומר, הדברים האלו אמורים דווקא במקרה שלווה נמצא מקום קרוב. מרחק, אם הוא נמצא מקום רחוק, אז לא מודיעים לו. כלומר, נראה מה זה קרוב ורחוק. ואם מרחק, ואי כקרוב, אם הוא רחוק, אבל יש לו קרובים שיכולים להודיע לו, אינה משיירת דאז לבעת ועת המוש, יש שיירות הלוחות באות מקום, לאותו מקום. אז משין את רי סייר רכישת, מתאים לו 12 חודשים, עד אז לבת השיירת, עד שלך השיירה ותחזור. כי היה כמו מעשה שרבינה שאל למראחה, הוא המתין למראחה, והלווה לא היה בעיר, את רי סייר רכישת, 12 חודשי שנה, הוא המתין לו 12 חודשים, עד אז לבת השיירת, עד שלך השיירה, הוא בא מבי חוזאי. אבל הוא אומר את הגמרא גם כאן, הגמרא לא מקבל את הדברים האחרונים, ולא היא. אם הלווה נמצא במקום הרחוק, לא ממתין לו אפילו אם אפשר להודיע לו על ידי קרובים או שיירות. זה לא נכון שמשתמשים פה בקרובים או שיירות. הטעם מקשר אבינה שימתין 12 חודשים. הנה שאלים, היה מדובר על אדם אלים, אמר אחה, יאב ימת הדרכת לידי, אם הייתה מגיעה הדרכת לידו, לא ואפשר לפוק ימינה, לא אפשר להוציא ממנו שום דבר. אבל אחה, מקרה רגיל, כלומר לכן עשו ככה. כלומר יוצא שבאמת במקרה שהמלווה הוא אדם אלים, יש לנהוג כמו אבינה, להמתין בכתיבת הדרכת עד שיודיע, עד שיודיעו ללווה. אבל סתם ככה, מקרה רגיל לא ככה. כמו שאמר, אבל האחר מקרה רגיל לא מתאים, לא מתאים לו, עד אז הלוואת השליחה בתלת השעתה, כדי שילך, לא מתאים לו, אלא כדי שילך שליח בדין בשלישי בשבת, להודיע ללווה, ואתה בארבעה בשעתה, יבוא ברביעי בשבת, ולחמשה בשבתה, קאי בדין ביום חמישי כבר יעמוד בדין. עכשיו, אמר רבינה, היי שלוחה דרבנן, מהימנינן לי כבית רי. כלומר, מיין הזמנת הנתבע לבית הדין, אותו שליח בדין שהלך להזמין אותו לאדם לדין, וחזב אמר לבית הדין שהנתבע מסרב לבוא, מאמינים לו כמו שני עדים. ודאי לא משקר לבית הדין. ואני מילה לשם, את כל הדברים האלו לנידוי בבעל, אבל לפתיחה, יען כתיבת שטר נידוי כנגד הנתבע, כיוון דה ממונה כמחסר, מכיוון שעל ידי כך נגרם להפסד ממון, דקבאי ללמיטב ליזוזה לספרה, הנתבע צריך לשלם מאות לסופר עבור כתיבת השטר, אז לא סומכים על דברי השליח. הגענו לסוף קוף ב' עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.